ראשון, סליחה, יום שני. נעשה את זה פרשת השבוע, פרשת וישלח. אנחנו בשיעורי אמונה, אנחנו בשיעור השני מתוך הסדרה. אני רק רוצה להזכיר מה שדיברנו בשיעור הקודם. בשיעור הקודם עסקנו בהוכחות להתגלות של הקדוש ברוך הוא לבני האדם ודיבורו עם בני האדם במתן תורה. הוכחנו שכל העולם כולו מודה במציאות של מעמד הר סיני, הן מבחינה שכלית, הן מבחינה הגיונית, הן מבחינת התפיסה הכלל עולמית אנושית, כולם עבדו תחת הר סיני, וכולם אמרו את אותו דבר. כלומר, מה שהם רכשו בחוויה הרגשית, החוויה האמונית של כל העולם כולו ששמע אנוכי השם אלוהיך, עבר מדור לדור, עבר מעם לעם, עבר מאומה לאומה, וכך בכל העולם כולו, למעשה אנחנו מוצאים את הידיעה המועברת מדור לדור, שהיה מעמד כזה, שיש בורא, שבורא דיבר עם בני אדם. עכשיו נקרא לבורא הזה, איך שאתם רוצים, שמות אפשר לתת כאהבת נפשכם, אנחנו קוראים לו אנוכי השם אלוהיך. מבחינתנו זה הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה תקרא לו א', אתה רוצה תקרא לו ג', זה לא נושא העקרוני, איך נקרא לו. ודאי ובדאי שאנחנו סגורים על זה שהיה מעמד הר סיני. שהיה מעמד הר סיני, אני רק רוצה להזכיר עוד דבר אחד. אחרי שמשה רבן עולה ומתעכב, כן? עם ישראל, או עם ישראל יש בזה חילוקים בין המפרשים, אבל מציאות היסטוריה מדברת על עשיית עגל. עגל מסכה, עבודה זרה, ולמה העגל דווקא? למה לא משהו אחר? למה ללכת לדבר גשמי? זה פשוט מפני תפיסת העולם הקיימת אז, אנחנו משוכחים, אבל צריכים להזכיר היסטוריה. עם ישראל נמצא באותה תקופה, ולא רק עם ישראל, גם כל הערב רב, המיליונים שעלו נמצא ממצרים, חיים במצרים, ובמצרים מה יש? עבודה זרה ולי יקיר. כל דבר חייב להיות מוחשי. אין דבר כזה שהוא שייך למוצד הרוחני בלבד, הוא חייב להיות מגושם. חייב להיות בתוך גוף, בתוך דבר שאני יכול לחוש בו באחד מחמשת החושים. ממילא, באופן טבעי, כאשר המנהיג, כאשר המוביל, כאשר המנחה, המכוון, משה רבנו, לא חוזר לפי החישוב שהם עושים, ממילא הם זקוקים למשהו שהוא יתווך במקומו. כלומר, אנחנו באמת רואים במפרשים שאין פה מרידה בשם, כן? על פניו, אלא באמת רצון למצוא מתווך אחר. המתווך האחר יהיה עגל. למה לא אהרון? אני לא יודע, אולי לא רצו ליצור מצב של מאפיה משפחתית. אולי אמרו, בואו נצא את ההזדמנות, ולא נעביר את העניין הזה לאהרון. יכול להיות שמבחינה אחרת, הם ראו שכל הזמן מי שמוביל את המערכת זה משה, ולא אהרון, אהרון נלווה אליו. אז אמרו, אוקיי, אהרון לא יכול להיות תחליף, כי בעצמו לא מונה אף פעם להיות סגן המפקד. כן, הוא היה עוזר, אבל לא סגן. במילא, אנחנו נעשה משהו אחר, כן.
אבל איך הם רצו דווקא עגל? מבחינה שכלית, הם היו שכליים, והם לא האמינו למשהו לא מוחשי.
נכון.
אז מבחינה שכלית, איך אתה יכול, כאילו, לעבוד או להאמין במשהו שאתה בעצמך יצרת אותו?
יפה, זאת שאלת השאלות בכל נושא של עבודה זרה, איך אדם יכול לעשות משהו מדבר גשמי ולהאמין שהוא האל. לא, הוא לא מאמין שהוא האל, אמרתי, לכן
הדגש. מגשר?
לא, הוא מגשר. מגשר זה בסדר. אני רוצה עכשיו לדבר איתך, אני משתמש במכשיר נייד, אתה לא פה, אתה רחוק, אני משתמש במשהו גשמי שאני מרגיש, אני יכול לדבר דרכו. כן? כלומר, זה לא שזה הפך להיות אל. זה שאומרים אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך המלך מצרים, כן, זו אמירה שאומרת זה המתווך.
זה הבורא המתווך. זה מקדים את השם וגם
זה עבודה זרה. מה אמרנו פעם בשיעורי נביא, שאליהו הנביא עומד בהר הכרמל במעמד שם ואומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסיפורים? זאת אומרת שאי אפשר להיות במצב שבו אדם סובל מדו אישיות. זה מה שגם באמת הדאיג את רבקה. אתם זוכרים, והתרוצצו הבנים בקרבה. למה היא כל כך מודאגת? היא לא יודעת, היא חושבת שיש לה עובר אחד, האולטרסאונד כנראה היה מקולקל, אי אפשר לדעת כמה עוברים יש בבטן, היא חשבה שיש אחד, ולכן היא דעתה, אמרה לא יכול להיות, יש לי עובר אחד שסובל מפיצול אישיות, בית מדרש הוא קופט. עבודה זרה הוא קופט. זה משהו בעייתי מאוד. לכן, היא דואגת, הולכת לברר באולטרסאונד של שם ועבר, מה קורה בדיוק שם בפנים. היא שומעת שזה שניים, ותנו, עכשיו זה ברור. בסדר, אז יש לי ילד אחד שהוא קצת בעייתי, נראה איך מטפלים. אבל זה לא אחד, יש לו פיצול אישיות. אותו דבר, עם ישראל. שם, מתחת להר, עושים עגל. ולמה עגל? כי אחד מהסימנים הגדולים שמופיעים בחפירות הארכיאולוגיות והמדעיות של מצרים, אחד מהאלילים המובחרים שהיו במצרים היו
הגלים.
שבעים. כן? היה משהו גדול, מסיבי. לכן, אוטומטית זה מה שיצא על הפרק. מיידית, הכי קל, הכי פשוט, במקום לחפש משהו חדש, אני הולך אל המוכר והידוע. אבל באותו זמן במקביל, לפי המסורת, משה רבנו נמצא בהר סיני, שהוכחנו שהוא היה, וכשהוא עלה, הוא היה למעלה, 40 יום, 40 לילה, מה הוא עושה שם? לפי המסורת שיש לעם ישראל, משה רבנו לומד את התורה שבכתב והבעל פה. במעשה, בצורה לא טבעית, כי זה באמת מעל הטבע, זה לא נראה דבר הגיוני, לא נראה דבר אפשרי, 40 יום משה לומד את כל התורה שאנחנו לא מספיקים ללמוד אותה 2000 שנה. מבחינת ההיקפים, מבחינת היכולות, זה משהו לא טבעי. אבל אנחנו כבר לא מתפלאים. אם אנחנו מדברים על המעמד של הר סיני, של העולם מודה שהוא היה קיים. וכל מה שקרה שם היה באופן לא טבעי, על הטבע, לא יכול להיות. ממילא גם המסירה של התורה למשה היא מעל הטבע. משה רבנו יורה מן ההר. אבל מול מה שהוא רואה, אנחנו מכירים את הסיפור שמופיע בתנך, מופיע בכתבי עמים אחרים, אם זה אסלאם, אם זה נצרות, משה רבנו שובר את הלוחות הראשונים, ולמעשה כאמירה על ידי מעשה. האמירה על ידי המעשה אומרת, רבותיי, חבר'ה, הגזמתם. מה ההגזמה פה? מה באמת ההגזמה? אני לא מבין. אם אני צריך להתבונן רגע בעיניים, של אפילו ישראלי, יהודי שיצא ממצרים. כל אחד וכל וחומר, איזה מצרי או איזה עם אחר שברח באותה הזדמנות ויצא למדבר, ערב רב עלי מהם. מה כל כך בעייתי בעשיית עגל, שאני רואה אותו יום יום כבר 210 שנים, זה ההיסטוריה שלי, זה המקור שלי, זה... אז זה גדלתי. במצרים לא היה אמונה באליך, במצרים לא היו לא תורה ולא מצוות, היה זיכרון קלוש שעבר מאב לבן על איזה עם שיצא מארץ ישראל והגיע למצרים, כן, ומתערבבו שם בתוך מצרים, עברו שיעבוד, זה מה שזוכרים, מה היה, איזה מצוות היו שעברו, חז"ל, מה שמילים בשם המדרש, ואנחנו לא רוצים בכוונה להתייחס כרגע לכל המדרשים ולכל הפירושים, כן, מדבר על כך ששמעו שלושה דברים במצרים, מה זה היה? לשון? נכון, שפה, ברית, ומה עוד? לבוש, זהו.
הברית כולם עשו?
במצרים. זה מין כזה מסורת, אתה יודע, כמו שהיום אנחנו רואים הרבה יהודים שאף על פי שהם לא מקפידים על תורה ומצוות, אז הדבר הזה הם כן מאוד ככה שומרים, כן? מעטים לא, אבל העם היהודי ככללו שומר על הברית, למה? ככה זה כזה מין כזה מסורת, לפחות יהיה איזה סימן כלשהו, כן, שהילד שייך לעם הזה. כשנגיע בנושא הזה, בעזרת השם בהמשך, ננסה להבין למה, מה העניין, מה אכפת לי? מה אכפת לי? זה סממן הכי דתי שיש, משום שברגע שאדם עושה ממסרו ניתוח ומוריד חלק, כבר קשה מאוד להחזיר. כן? ממילא זה משהו שהוא נצחי. אני עושה משהו...
לוקחים את זה בתור סממן לאום.
בסדר, אבל לאום צריך להיות סיבה. אתה תלך עם דגל. למה דווקא בבשר? למה לעשות משהו שהוא בלתי ניתן לשינוי? תעשה משהו כזה חיצוני, עם כיפה על הראש, יכולה לרדת, זה חציצי, מפסיקים ללכת. למה לעשות משהו שהוא לא יכול להתחלף, לא יכול להשתנות, הוא נצחי, הוא לעולם.
זה הפואנטה בו.
יפה, זה הפואנטה בו, אבל צריכים להבין למה, מה ההיגיון. אם באמת כל התורה וכל המצוות זה המצאה של מישהו, כן? אז בחייך, נו, אז זה הפואנטה. אם זה המצאה של מישהו, זה לא היה עובר. זה כואב. לא צריך איזה מזושה, שום דבר, זה נשאר, אי אפשר לשפר. בכלל, במין כללי. כלומר, אני, כשאני עושה משהו, כן? אבל אני אומר את זה עכשיו במאמר מוסגר, זה לא שייך לנושא שאנחנו מדברים עליו. לכן, משה רבנו עולה בפעם השנייה. זאת אומרת, בפעם השנייה זה אומר 40 יום, יורד ועוד 40 יום. משה רבנו יורד, עולה, ואנחנו נמצאים כבר באיזה חודש, אם עלינו בסיוון, משה יורד אחרי 40 יום, כמה לנו? סיוון, תמוז, אב. יורד עוד פעם, עולה עוד פעם ויורד עוד פעם יום הכיפור. משה רבנו יורד בפעם השנייה ביום הכיפור. יורד מהר סיני, ושוב פעם עם לוחות שניים.
רגע, הרב, הוא עלה 40 יום, ואז...
עלה ירד, שבר, עלה.
עלה לעוד 40 יום?
כן, עוד 40 יום. זאת אומרת, 80 יום רצוף, משה רבנו יוצא בהר סיני. בפעם השנייה, כשמשה רבנו יורד, אנחנו מתחילים לראות תהליך. התהליך, א', של הפנמה של העם, שממתינים עד שמשה יורד, שתיים, משה רבנו לא קובע תאריך. יש פה זה ללימוד לקח, כן. לא עוד 40 יום, כשאני ארד, אני ארד. זהו, תמתינו. כלומר, אין פה איזה אפשרות, כן, אין פה איזה אפשרות לתת איזה יצירת סדק או ליצור מציאות שמישהו יכול להרער או לעשות תופעה חדשה, ולהגיד, משה רבנו לא יבוא, משה רבנו יורד, ולמעשה משם, מאותו יום, פעם השנייה. כלומר, ביום הכיפורים משה רבנו מתחיל להעביר את המסורת שהוא קיבל. כלומר, לא רק תורה שבכתב שהיא כתובה, שאפשר להראות מה כתוב, אלא גם את ההסברים הנלווים. כבר אמרנו, והוא גם בידוע במציאות חיינו היום במאה ה-21, תשע"ה לבריאת העולם. כשאנחנו קונים מחשב, כשאנחנו קונים אפילו ספר, כשאנחנו קונים אנציקלופדיה, אנחנו רואים שבכל ערך וערך שכתובים שם, אתה בהכרח לא יכול לכלול את כל הידיעות כולם. זה בלתי אפשרי. משום שאחרת לעולם, הספר הזה שעכשיו אתה רוצה להוציא לאור, לא יצא לאור לעולם. כי אפשר להוסיף פה, כל דבר אחד כאן, כל דבר אחד שם, אין לדבר סוף. ממילא, חייבת להיות איזו מגמה, סינון. מגמה, של הגדרת כותרות, הגדרת נושאים, פירוט מינימלי, כדי שתבין במה מדובר, ומכאן ואילך זה כבר לא יאמר בכתב. זה יאמר בעל פה. אתה לא מסוגל אחרת להוציא שום דבר כתוב. שום דבר. ממילא, התורה גם כן ניתנה על ידי משה, תורה שבכתב, שהיא כותרות, נושאים, הגדרות כלליות, פירוט כזה או אחר בנושאים מורכבים, ומשם ואילך זה הופך להיות המסורה מלשון מסירה בעל פה. אחרי באמת לא מפליא, נוסח המשנה שהיא הייתה בעל פה, אשר המשנה הראשונה במסכת אבות אומרת, משה קיבל תורה מסיני, מסיני, נכון, מסיני, ומסרה ליהושע. כלומר, למעשה, יש פה קבלה, כן, שזה התורה שבכתב, מסירה של תורה שבעל פה, ההסבר שאותה מוסר משה רבנו ליהושע. במובן הנוסח, באמת, מה שאתה אומר, היה צריך להיות כתוב באמת בסיני, שאלה טובה, אמירה טובה. זו קושייה שיש על לשון המשנה, יש עליה הסברים רבים, כי אנחנו שואלים, האם הרעיון הוא נקודת ציון גיאוגרפית. איפה קיבלת? באזור כזה וכזה. אז היה צריך להיות כתוב בסיני. מופיע מסיני, תסתכל בבקשה בכתובים, טוב, זה לא מקום לפרש את המשנה, אבל לא בשיעור משנה, בעזרת השם, אם נגיע. אבל השאלה יפה, פה יש כוונה אחרת לגמרי, לא מיקום גיאוגרפי, אלא משהו אחר. אבל זה לא שוב פעם, לא הנושא שלנו. ברוך השם, תמשיך להבריק, זה בסדר. נהדר, יישר כוח. כלומר, למעשה אנחנו רואים באותו זמן שבו משה רבנו יורד מהר סיני בפעם השנייה ומוסר את התורה לעם ישראל בכתב ובעל פה, מה שאנחנו רואים בכתב מהם? עשרת הדיברות. מה שאנחנו מכירים כעשרת הדיברות ולוחות הברית, זה מה שמשה רבנו נותן בכתב על לוחות האבן, ומשם ואילך הדברים נאמרים בעל פה. אבל בואו ונעמיק בעוד נקודה. וכשאנחנו לומדים אמונה, ובכלל שאנחנו חוקרים דבר כלשהו, החל ממרכיב הגבי הבנים שאתה אוכל עכשיו. אם יש לי באמת עניין, באמת להבין לעומק מה אני מכניס לפה, לא די לי שאני אסתכל בתווית ששם כתוב שזה מכיל חומרים כאלה וכאלה. ברגע שאני עושה את זה, אני מקבל מידע חשוב, אבל שטחי. משום שאני לא מבין בחומרים הללו דבר וחצי דבר. אני כן מבין שאני קורא, אבל אני לא מבין מה זה. אם אני באמת רוצה להעמיק ולהבין במלוא המשמעות מה אני מכניס לפה, אני משתמש בחושים. יש לזה טעם, יש לזה ריח, יש לזה אפשרות לראות מבנה. אני יכול גם לחקור את החומרים על ידי שימוש בכלים מעבדניים. ועל כאשר אני אקיף את כל הנושא הזה, הן בצד החושתי, בצד של החושים האישיים שיש לכל אדם, ובצד המדעי-שכלי, שאני חוקר ואוסף מידע על המרכיבים, פעם הבאה כשאני אגמור ללמוד את כל הנושא ולהקיף אותו, אז אני, כשאתאם וניל הזה, התייחסות שלי אל הגבי הווניל הזה יהיה שונה לחלוטין. כי אני אבין מה קורה בו. באופן הטבעי אנחנו לא מסתכלים רובנו אפילו בתווית מה זה מכיל. זה טעים. אני משתמש בחוש אחד מן החושים, וזהו, וזה בסדר, וזה מספיק. אבל בעולם העתיק, כשאנחנו מדברים על מצרים, מדברים על אותה תקופה, תקופת האבות, אנחנו במדע, הזמן הזה הוא קרוי, בכותרת שנקראת העולם העתיק. העולם העתיק שהיה אז, קשה היה לבני האדם, מתוך הכרה של מציאות האנושית באותה תקופה, העמים שבעולם שהיו אז, ושהיו סימנים, כן? אם זה בכתבים שנמצאו, אם זה בחפירות, אם זה בבניינים שנשארו, מה שמוצאים היום, מה שמצאו לפני 100 שנה, מה שמצאו לפני 300 שנה, שהתגלגל לידיים של חוקרים או אנשים שפתאום גילו דבר כזה או דבר אחר, התברר דבר מאוד מעניין. האנשה של רוחניות. כלומר, האנשים בעולם התקשו מאוד, וכמעט אפשר לומר באופן בלתי אפשרי לחלוטין, להאמין שיש כוח רוחני בלבד. זה לא מסתדר לאף אחד בצד השכלי. בני אדם לא יכלו להתעלם מכוחות שמשפיעים על חייהם. כמו למשל עונות השנה, קיץ חורף, סתיו אביב, כדור הארץ המשיך להסתובב. העונות היו. והיו כוחות שהשפיעים על חיי היום יום, כמו שמשפיעים היום. שבוע שקח. מחזורת הטבע. כלומר היום גם כי זה משפיע עלינו, יש לנו גשם בחוץ שבוע שעבר, כן? והיום אנחנו הולכים עם בנים פחות חמים מאשר בשבוע שעבר, בגשמים הברוכים שהיו. כלומר אנחנו מושפעים באופן קבוע רגיל משינוי מזג האוויר, משינוי אקלים. ובדור, בעולם העתיק, הקנו לכוחות הללו, כן? תפיסה רוחנית. זה אומר שזה חייב להיות כוח עליון שמולבש במציאות טבעית. אבל על מנת שאני אוכל ליצור מגע, קשר, בין האנושות לבין הכוחות העליונים, כי בוודאי יש מגע בין כוחות רוחניים לאדם, מעמד הר סיני היה שיא ההוכחה, ממילא אני חייב להיות אדם כזה שמקושר דרך כלי כלשהו. למעשה, או שיצרו פסלים, אנחנו מוצאים באמת המון פסלים מאותה תקופה, מכל הסוגים, מכל המינים, כאשר המרכיבים המעניינים ביותר שמוצאים בכל הפסלים מהם, טבע. לוקחים דברים מן הטבע, עושים פסל השמש ופסל הירח, ולוקחים בעלי חיים והופכים אותם לפסלים. כלומר, הפסל הזה הוא לא אל, אלא הוא המתווך ביני לבין אותו גורם רוחני שאני מאמין שהוא קיים. רק לא יכול להיות רוחני. אני חייב להגשים אותו, אני חייב לתת לו תכונות אנושיות, אחרת אין לי ולא קשר. הוא מרחוק ממני. אין לי שום אפשרות ליצור איתו מגע. כן.
גם לפי זה עדיין איך זה מסביר את כל מחזורות הטבע, שיש לך את האל הגדול. כאילו את האל הנסתר, ואז אתה כאילו בונה משהו, או קונה משהו שמקשר ביניכם, אוקיי?
כן, אבל היה פה, היה פה, וזה מה שאומר הרמב"ם באמת, במורה נבוכים, שעד דור אנוש, בני אדם האמינו במובן הרוחני, ולא חיפשו
משהו
להגשים את החוויה הרוחנית. ובדור אנוש התחיל הבלגן. כלומר, איך התחיל הבלגן? שלפני כן הם אמרו, אנחנו עכשיו עושים, נאמר, דמות של שמש. אנחנו לא משתחווים לשמש, כי ברור לנו שהיא לא זאת ששולטת. כן? אבל, לאות הערכה. לאות הערכה למי? לשמש. למה מגיע לאות הערכה? כי הבורא העליון הרוחני הבלתי נתפס, הוא בעצמו נתן למקום של כבוד. תלה אותה בשמיים. ואפשר לה להשפיע על היום והלילה. אז היא מכובדת בעיניו, אני אעשה עכשיו דמות של שמש, אני אכבד את השמש, לא בגלל שהיא היא הכוח, אלא בגלל הכבוד שנתנו לה.
לפי זה גם את העניין צריך.
כן, דוגמה, דוגמה לא טובה, רחוקה, אבל ניתן אותה, יש לנו ממשלה, וכל איזה שר מקבל כבוד, לא בגלל שהוא באמת שר ענייני, מקצועי וכדומה, אלא בגלל התפקיד שהוא שר. כלומר, זה לא באמת אתה כן, אתה, יש לך תפקיד, התפקיד הוא לתת לך כבוד, מכוון אותך. בדור אנוש כבר שכחו את הסיבה הראשונה, ואמרו, לא, 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 זה השמש, זה האל, כן? כלומר, היא הייתה תקופה בעולם העתיק, שבא אחרי, אחרי דור אנוש, הרבה אחרי, כבר היה בדעות האדם באופן מוחלט, שהכוחות הללו, הפסלים, הם אלה שפועלים במציאות. לכן יצאו כל מיני אלילים, התפללו עליהם מתוך תקווה שהם אלה שיסייעו לאדם במצוקותיו, אני מדגיש. כלומר, בכל העולם כולו, גם היום, אדם שיש לו מצוקה, בכל נושא ונושא, פונה למי שמסוגל לסייע לו. אחרת, למה שמפנה לה? בני האדם פנו אל האלילים באותה תקופה, מתוך אמונה מוחלטת, שהפסל הזה, שהוא עשה אותו, כמו שאתה אומר, ולמה הוא עשה אותו, למה הוא יעזור לו? כי אני עשיתי את זה לכבודך, אז תחזיר לי.
מבחינת שכלית, אבל זה לא...
אז זה לא עבד. אנחנו היום בדברים האלה...
של המוח זה הכי מודשת.
כן, אבל בדברים האלה אנחנו היום הרבה יותר מפותחים מהעולם העתיק, בהבנות של נושאים שמבחינתם אז לא היו הגיוניים, ואני אסביר לך גם למה. היום, לנו ברור מעל לכל ספק, שפה עכשיו בחלל החדר הזה, כן, יש מיליארדים של חיידקים. אנחנו יודעים את זה. ואנחנו מבינים שהם פה למרות שאנחנו לא רואים אותם. בעולם העתיק זה לא היה עובר. כלומר, בעולם העתיק היו פה, אין פה שום דבר חוץ ממה שאנחנו רואים. אוקיי? חוץ ממה שאנחנו נוגעים. כלומר, לא ראיתי, לא קיים.
Okay, כן,
זה כאן. מזכיר לנו את הילדים הקטנים, זוכרים? כן, איך ילד קטן מתחבא?
מסתירים
עיניים. הוא איננו, הוא לא רואה, לא רואים אותו.
ורב, לפי זה זה גם סותר את הקשר של הפסלים, כי למה, שם מה נוסר הפסל? לקשר בינך לבין משהו שהוא נסתר, או משהו שאתה לא יכול
לראות. יפה, 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 וזה כך הפך להיות עבודה זאת. כלומר, למעשה ברגע שאתה נתת הכוחות לפסל, לחומר, מאותו רגע זה הפך להיות עבודה זרה. לפני כן, זה לא הייתה עבודה זרה. כי לא עבדו.
נשאר הנשא.
לא עבדו לפסלים. עבדו לאל, אם הייתה עבודה כלשהי. אבל הפסל לא. ודור אנוש עבדו לפסל. מאותו רגע זה הפך להיות עבודה זרה. רק באמת מסביר הרמב"ם במורה נבוכים. אם אלא אנחנו מבינים שהמשמעות לא ראיתי, לא קיים, זה יכול לתפוס פעם. היום זה לא עובד.
אבל כל הקטע של העבודה זרה זה התחיל בכלל מחשבת...
מדור אנוש. מדור
אנוש. ממחשבת הרמב"ם.
כן, נכון. המחשבה הראשונית שלי הייתה מחשבה טובה, אבל מחשבה שהיא סיום הגיונית. זה בסדר, זה יכול לעבור. גם על פי היהדות של היום, אם זה היה נשאר רק בגדר הזה, זה יכול היה לעבור. יש דיון למשל בפוסקים, ביהדות, האם מותר בבתי כנסת, על הפרחות או כל דברים כאלה, לעשות כל מיני סמלים של הריות, מה, אתה מתפלל מול זה, זה דמות, מה קורה פה, כן? האם זה שייך לגדר הזה של אתה הולך ולוקח בעל חיים והופך אותו למשהו שהוא חלק מתשמישי קודש, כן? לא ניכנס עכשיו לצד ההלכתי, כי אנחנו לא לומדים יהדות בכוונה, אנחנו לומדים לא יהדות, אלא בדרך השכל. הממילא אנחנו רואים
ש...
אתה רואה שכן, עובדה שעושים. לכן, לא ניכנס עכשיו לדבר הזה. אבל, כלומר, האמרה מה שאני לא רואה לא קיים, או מה שאני לא מרגיש איננו, זה שייך לעולם האלילי, העולם הקדום. לא שייך לאנשים שהיום באופן מוכח
עובדתית.
יודעים עובדתית שיש הרבה דברים מסביבם שהם לא רואים אותם והם קיימים. אני רוצה לתת מספר דוגמאות. האור שאנחנו רואים, מה שאנחנו מתבונים מסביב, אנחנו רואים את כל הצבעים שיש מסביבנו, מזלנו הרב שאנחנו לא רואים. מבחינה מדעית מוכחת, הגלים שאנחנו רואים, גלי האור, נעים מן הגלי אינפרדו, שזה הגל הנמוך, ועד גלים אולטרסגול, יש מין קשת של צבעים, שהנה מי כאן וכאן, כן, מי כאן וכאן, ולמעשה באמצע בין לבין יש כמויות בלתי מתפסות בשכל של גלי אור ואורחים שונים שקיימים במציאות. אם העין שלנו הייתה קולטת את כל האורות הללו, אנחנו היינו עיוורים, לא מסוגלים להבין שום דבר. היינו מבלבלים מרוב אור. היום, במחשור מתאים, זה נמצא על המסך. רואים אותם. משתמשים בזה לדוגמה, בדוגמה, בדבר שאנחנו כל כך התרגלנו אליו. רבותיי, אני בטוח שכל אחד מהיושבים כאן היה פעם באיזה תחנה, חנות, כניסה, כשהוא התקרב לדלת, היא פשוט נפתחה. ולישהו עשה כלום.
זה עינית, לא?
יש שם קרן אור שהעין לא מסוגלת לקלוט. וברגע שהיא נשברת, היא מפעילה מערכת חשמלית. שבו תחת הדלת. זה נראה בעינינו כל כך כל כך רגיל. אנחנו אפילו לא רואים את הקרן אור הזו. אבל בעובדה היא קיימת. היא מפעילה מערכות שלמות. אני לא צריך להרגיש אותה כדי לראות שזה עובד. אני לא רואה, לא את ה... אני רואה פעולה. אני לא, כן. אני לא רואה את הקרן עצמה. עובדה שמשתמשים בה, כלומר גילו אותה. באופן מדעי עלו עליה ומשתמשים בה. אז הנה יש לנו קרני אור שנמצאים סביבנו. אנחנו לא רואים אותם. לא מרגישים אותם, לא מריחים אותם, אין לנו שום מגע עם חמשת החושים, והיא פועלת במציאות. עוד דוגמה. גלי קול. אנחנו מדברים, שומעים קולות, אם זה קולות של בני אדם, אם זה קולות מוזיקה של כלים, אם זה בכלל שירים או מה שלא יהיה דרך כל מיני רשתות, ובכלל היום כל השכלולים מכל העולם כולו, אפילו מהחלל יש קולות שאפשר לשמוע. אתם יודעים, אני לא יודע, היום זה קצת קשה, כי היום עוד פעם אני לא יודע כמה אנשים מחזיקים בבית רדיו עם כזה ידית עגולה שאפשר לחפש תדרים. כן? היום כולם אינטרנטים, היום כזה אתה לוחץ, ישר הכל. פעם היו גלים שקראו להם גלי AM, זה אורך גל. אחר כך גילו גלי FM, גלים קצרים, גלים ארוכים. גלו כל מיני תדרים, תסתכלו במכשירי קשר. תראו כמה תדרים יש. זה בלי מספר. זה כמות עצומה של גלי קול שכל הזמן נמצאים כאן ועכשיו, סביבנו. תראו לעצמכם מה היה קורה לנו אם האוזן שלנו הייתה שומעת את הקול. היינו מתחרשים. לא היינו מסוגלים לשמוע כלום. מהבליל קולות הזה אי אפשר לשמוע, פשוט כלום. איך בכל זאת מגלים אותם? עובדתית, במכשירים אתה מעלה אותם, אתה שומע אותם. אתה רוצה לעשות משחק כזה, תיקח. לך למישהו שיש לו רדיו ישן, תתחיל לשחק את זה, יש פעם כל מיני קולות, צפצפים, כל... אתה זז משם, זה איננו. אבל רגע, לפני רגע זה היה שם. פשוט, זה קיים. אתה ברוך השם לא שומע. כי אם היית שומע, זה היה נורא. זה לא דוגמה.
יש כאלה אנשים ששומעים.
אנחנו, וזה אחד הדברים שאמרתי לכם בשבוע שעבר שאני אפתיע אתכם, ולא להיבהל בבקשה. אנחנו יושבים בכיתה, איזה יופי. הכל בסדר, נכון? תבדקו, השולחן עומד, הכל עומד במקום, תודה לאל, אני יושב. הכל עומד, ברוך השם, השתבח שמו, ריבון העולמים. רבותיי, אתם יודעים שבאמת, אבל באמת, אנחנו מסתובבים במהירות של 40 אלף קילומטר ליום. סיבוב. זאת אומרת, במהירות של 1,666 קילומטר לשעה. זה סחרחור את זה?
כרגע שאתה מדבר את זה, זה סחרחור.
אבל זאת עובדה. זה מדוד בדוק. תחשוב רגע. מטוס לא מסתובב במהירות כזו. אנחנו עומדים, לא מרגישים כלום, אבל זו המהירות שאנחנו מסתובבים. 1,666 קילומטר לשעה, תחלקו את זה לדקה, זה סחרחורת. אתה לא עומד. אתה לא מסוגל לעמוד. אתה מרגיש משהו? לא, ברוך השם, הכל עומד במקום, תודה לאל, השתבח שמו. מה קורה פה? כמו במציאות היומיומית, יש כל כך הרבה תופעות שאנחנו לא רואים אותן, לא מרגישים אותן, אבל אלה עובדות. עובדות מוכחות מדעית. יותר מזה, בוא נוסיף עוד דבר. חומר, אנחנו רואים חומרים קשיחים, אנחנו משתמשים בהם, חופרים, חותכים, עושים, זה קשיח, אנחנו מרדיקים בהם. פלא גדול, אתם יודעים? קרה לכם סוד. החומרים הללו שנראים בעינינו קשיחים, והם קשוחים, באמת, אין בו כמעט כלום. אין בו כמעט שום חומר קשיח. זו טעות אופטית. זה טעות. אופטית אומר, אתה לא רואה טוב. אנחנו רואים את זה קשיח. אבל כל מה שאנחנו רואים חומרים שכיחים, רבותיי, זה טעים. אטומים שהם זזים כל הזמן, אין להם מנוחה, הם גמישים. אז לא הבנתי. זה מוכח מדעי. אז מה קורה פה? רבותיי, היום אנחנו יודעים את זה מדעי. לפני 200 שנים, אפשר מוכן לקבל את זה? תעזבו, 1,000 שנים, 300 שנים, היית אומר למישהו, שיש קולות שהוא לא שומע, והם קיימים, והיה שולח אותך למנוחה. אם היית אומר למישהו שהדבר הזה שהוא עכשיו קשוח, באמת, מבחינה אמיתית, זה לא קשוח בכלל. זה טעות.
גם עכשיו זה לא הכי ביום.
אבל זה מוכח.
היום זה מוכח.
אבל זה מוכח. אז מה תעשה? אמרתי לכם פעם, לסו ולקחו מכשירים בבקרונות, נו מכר, משהו ראו שהוא נוזל, עבדה על השולחן. כן, הוא כדי ירד למטה וחזר, גם איש לגמרי, הוא נוזל כדי ירד דן. אתה יודע מכה שולחן, אתה לא מבין כלום, הוא נשאר אותו דבר, אבל בפועל במה שקורה, טעות אופטית. מה לעשות? עובדות. אתה אומר, כשאתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, משהו פה לא הגיוני בשכל. זאת אומרת שהיום אני לא יכול לטעון טענה שאומרת לא ראיתי, לא קיים. לא שמעתי, לא יכול להיות. מי שאומר את זה רבותיי, אני חושב שהוא באמת צריך ללכת ללמוד. אלה עובדות מוכרות. אז אם אתה לא ראית מעמד הר סיני, זה אומר שהוא לא קיים. הבל. אתה בכלל לא רציני. אני ראיתי.
לא, לא, לא קשור.
לכן, רק שתי.
תקשיב, קשור לזה.
כן.
זה לא קשור, גם בדבר הזה, נגיד הקטע עם השולחן או כל הדומים, אין דברים מוכחים שאפשר לדעת. את כל הקטע עם המעמד הר סיני שאתה אומר, עכשיו אם אני לא ראיתי זה לא היה. אז יש לנו היסטוריה וכל זה, אבל לא מסבירים בדיוק איך הכל הלך.
בסדר, לא צריכים להסביר כל דבר. אמרנו, לא צריך להסביר כל דבר. יש כללים וגדרים כלליים, אחר כך יש בעל פה, יש בסוף שעוברת. בעל פה. בוא נגיד עוד הלאה, בוא נמשיך הלאה בהפתעות, ותחזיקו חזק, כי הסיבוב מאוד מהיר, אנחנו יכולים ליפול מהכיסא. בואו נעשה הלאה עוד צעד אחד קדימה. המציאות רוחנית שמסביבנו, אנחנו קוראים לה כרגע המציאות האלוהית, תקראו להם איך שאתם רוצים, אמרנו השמות כרגע לא הכרחיים, לטובת הדיון העכשווי, למעשה, היא קיימת מסביבנו כל הזמן. למרות שאני לא חש בה, למרות שאני לא רואה אותה, למרות שאני לא שומע אותה, היא קיימת. ממילא, אנחנו לא יכולים לקלוט אותה בחושים שלנו, וזה מה שהפסוק אומר מפורש, כי לא איראני האדם בחי, אי אפשר לראות בכלים שלנו את הדבר הזה. כמו שאי אפשר לראות את כל האטומים שמתרוצצים סביבנו. אי אפשר לראות בחושים שלנו, בכלים שלנו, שום דבר מכל מה שבאמת מקים אותנו. לעומת זאת, ישנם דברים שאנחנו רואים, אבל הם באמת לא קיימים. זה דמיון. אנחנו משתמשים בחושים, אנחנו משוכנעים שזה באמת זה, ורבותיי, זה ממש לא. למשל, בלילה, לילה בהיר, רואים את הראש למעלה, כוכבים, וואו, כל כך המון כוכבים, ברוך השם יום. שאלה, האם באמת כל הכוכבים שאנחנו רואים מעלינו באמת הם קיימים? וואו, שאלה קשה, אני רואה, יש המון כוכבים.
בטוח לא.
חלקם לא קיימים. כלומר, ברגע שאני עכשיו רואה אותם, הם כבר לא קיימים. אבל מה אני רואה? אבל אני רואה! מדעית הוכח, הבנו מה מעניין. כוכב שהתפוצץ, ועכשיו יש כל מיני כוכבי שביט וכל מיני אסטרואידים שמסתובבים בחלל. הוא נעלם, הוא פשוט נעלם כי הוא התפוצץ, הוא התפזר בחלל. אנחנו נמשיך לראות אותו עוד הרבה מאוד שנים אחר כך.
שנים?
שנים. למה? כי המרחק של הכוכב הזה מכדור הארץ הוא כל כך גדול, שהקרן אור שנשלחה כשהוא עוד היה, אנחנו עוד קולטים אותה.
לא
עוד לא הגיע, אנחנו עוד רואים אותה.
קולטים את הקודמת.
אבל את הפיצוץ שהוא נעלם, זה לא אנחנו נראה, אולי הדור הבא. זאת אומרת, אתה מסתכל למעלה, רואה כוכבים, ואין. הכוכב הזה איננו. היום, על ידי חלליות ותצפיות שיש מן החלל, אתה פתאום מגלה הפתעות, שאתה באמת עומד ואתה אומר, רגע, אבל היה פה כוכב, ואיפה הוא? לאן הוא הלך? מה, הוא נסע לטיול שנתי? הוא נעלם. הוא פשוט לא קיים יותר שם. אבל אתה עוד רואה אותו. מפה אתה עוד רואה אותו. הדברים עכשיו דברים מוכחים מדעית. כן. לא, לא יודע את האדם הראשון, אנחנו מדברים על קרני אור, אנחנו מדברים על מציאות עכשווית, כן, קרניים עכשוויות. אתה לא רואה היסטוריה, לא, זה לא
מנהלת הזמן.
זה לא מנהלת הזמן. אתה לא, לא, אותו כוכב אתה רואה אותו בעיניך כאילו הוא קיים, בגלל קרן אור שהגיע עכשיו אליך.
אבל נראה כאילו איך נראה?
לא, אתה רואה אור כחול כזה, נכון, בלילה, כוכבים, רואה אור כזה. אבל הכוכב הזה עכשיו שאתה רואה אותו מהיר, הוא באמת כבר איננו, הוא התפוצץ, הוא כבר לא קיים.
אז מה, יש רק כמה ספורים?
טעות אופטית. אתה רואה איך הוא, אתה רואה דבר, הוא לא נכון. הלאה.
אבל גם בעיקר יש הרבה כוכבים, זה לא...
יש, כן, אבל חלקם אתה רואה, הם לא קיימים יותר.
אבל איזה מציאות, כי המהירות האור זה לא
מהיר. מהירות, לא, אבל המרחק הוא כל כך עצום, שעד שזה מגיע אליך, הוא כבר איננו.
גם המרחק עצום שזה שנים לוקח...
שנים, מאות שנים לפעמים.
איך הם עושים את
זה? זה המרחקים. עכשיו יותר מזה. הדבר שלך הכל מוכרח מדעי. עכשיו יותר מזה, זה לא כאילו, זה קודם כל גדלות השם, אבל אסור לדבר עכשיו, זה שאומרים, אנחנו מדברים רק בשכל. בוא ניקח עוד דבר. לכולם יש מסכים, מחשבים, טלוויזיות. אנחנו רואים דמויות, אנחנו מדברים, אנשים, אתה רואה אותם, נכון? אנחנו רואים אנשים, מדברים, זזים, מסרדים, מיד. רואים את הכל חי, נכון? רבותיי? אני לא יודע כמה מכם, אבל אני שמעתי סיפורים כאלה שבתור ילדים קטנים, יש לפעמים חלק מהילדים שמסתכלים מאחורה לראות איפה האנשים האלה בקופסה, כי זה לא מסתדר, איך זה יכול להיות שזה בתור המסך. יש דברים כאלה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם יודעים שהצבעים שאנחנו רואים על המסכים, אנחנו רואים על המסכים, הם לא קיימים במציאות. זה בדמיון שלנו. יש גלי טבע, יש ארבעה צבעי יסוד. זהו, ארבעה. כל הצבעים. בסדר, נלך על שלוש. ואיתם מרכיבים את כל הצבעים שבעולם. כלומר, העין שלנו, כן, בגלל מהירות של גלי אור שהולכים וחוזרים, נוצרים התרכובות הללו. אנחנו רואים ש... אבל יש סך כל שלוש. אתם יודעים של המסך, יש פיקסלים מה שקוראים. אתם יודעים מה קורה בזמן שאנחנו בונים על מסך ורואים מה שרואים? מיליונים של תאי צבע, קרני אור, שיש תותח, כך קוראים לזה, שיורה אותם כל הזמן על המסך, ומשפחים על המסך וחוזרים, וככה אנחנו רואים?
זה החוכמה שיש
לנו. יש שלושה צבעים בלבד. טעות אופטית. אנחנו רואים ולא רואים. זה לא נכון מה שאנחנו רואים. זה עיוות.
זה מה זה?
כלומר, יש המון דוגמאות מהחיים. שברים לנו באופן מוכח חד משמעי, שמפריך כל טענה שבלי חושים אי אפשר לדעת. בלי חושים הדברים לא נכונים. יש דברים, זה מופרכות מוחלטת. כל מי שטוען דבר כזה, בפרט בדורנו, דבריו הם לא עומדים במבחן המציאות המדעית המוכח. וזה צריכים לזכור טוב טוב, שהולכים ללמוד אמונה. האמונה מתבססת, מתבססת על תובנה שהכל, מה שקשור באמונה, הוא מעבר לחושים. וזו המציאות. שלנו חושים טובים. יום טוב.